בישראל ותחייתו, פסקה י"ח. כן, אחד מהמהלכים של התחייה הלאומית זה התגברות הכוח המדמה. כן, דיברנו על זה ברחבה, שהתרבות המודרנית היא תרבות אודיו-ויזואלית, ששמה את הדמיון בראש מערכת הערכים, אם בכלל ערכים, והשכל, ובכלל זה הפילוסופיה, נופלים. זאת אומרת, השכל איננו הופך להיות הקריטריון העיקרי של החיים, האמת כבר איננה מעניינת כל כך, ואז בעקבות עליית כוח המדמה יש הידרדרות מוסרית. חוץ פייסגה וכו'. אומר הרב קוק, התהליך הזה שהוא בחיצוניותו מדאיב את הלבבות, הוא תהליך חשוב מאוד כי הוא מאפשר את שיבתה של הנבואה. על ידי שבירת התבניות ההכרתיות והשכליות שהיו עד עכשיו, נפתח הפתח להערות עליונות יותר, ואז רוח הנבואה תוכל לפעם מחדש באומה. זה מה שלמדנו בפסקה י"ז. פסקה י"ח היא המשך ישיר של פסקה י"ז, אפילו אני חושב שהיא נכתבה כאחד יחד איתה. כוח מדמה זה. מה זה כוח מדמה זה? הכוח המדמה שהוא הבסיס לנבואה. הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת. כלומר, בעם ישראל דחו את הכישרונות האלה. על ידי שיפת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שממקור ישראל. כלומר, אצלנו הנבואה הישראלית היא באה ממקור גבוה מאוד, נבואת משה. נבואת משה היא למעלה מן הנבואה. כן? סתם נבואה, יש שם תערובת גדולה, יש כמויות גדולות מאוד של כוח מדמה. הרמב״ם אומר, אבל נבואת משה היא בלי כוח המדמה. זה נגמר שם עם הקליק-קליק הזה. אז זאת אומרת שהכוח המדמה הוא גורם מפריע לקליטת נבואת משה. ולכן, כיוון שלימוד התורה אצלנו הוא תולדה ישירה של נבואת משה, זה גרם שהנבואה במובן הרגיל שלה קצת נדחקה הצידה. בסדר? וזה בעצם מה שקרה עם אנשי כנסת הגדולה שביטלו לחלוטין את הנבואה מישראל, וגם ביטלו יצר הרע דעבוד הזרה וכו'. אז זה מה שאומר כאן הרב, כוח המדמה הזה, כוח המדמה זה, הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שאיפת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שממקור ישראל. רוח דעת העליון, זה הכוונה נבואת משה. שהוכרח להקדים ולבוא לעולם, מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד אלף דור בלא אור תורה שיוצר כל דעת. זאת אומרת, מתן התורה, הופעת נבואת משה בעולם, הייתה דחיקת הזמן, דחיקת הקץ. זה בא לא לפי תהליך האבשלה הנדרש. למה הוא מתכוון? יש על פי משל בחז"ל שהתורה הייתה צריכה להינתן באמת אחרי אלף דור. אם נניח נגיד דור 25 שנה נגיד. אז התורה הייתה צריכה להינתן משנת 25,001. כמה שנה עכשיו? 5,700 ומשהו, 74. זאת אומרת, אנחנו הקדמנו את נתינת התורה בהרבה מאוד זמן. כן, אומרת הגמרא, לפי התורה, באיזה דור ניתנה התורה באנושות? הדור ה-26, נכון? 10 דורות מאדם ועד נוח, ו10 מנוח ועד אברהם, אחר כך יצחק יעקב, לוי, קהת, עמרם, משה, סך הכל 26 דורות. אז יש פה 974 דורות שלא התחשבו בהם, תתקעד דורות. מה פירוש הדבר הזה? כלומר, מעבר לשפה המשלית של חז"ל, מה הם מתכוונים לומר? חז"ל התכוונו לומר את מה שאומר רבנו סעדיה גאון בתחילת ספר אמונות ודעות. מה אומר רב סעדיה גאון בתחילת ספר אמונות ודעות? שדברי התורה, אפשר היה להגיע לזה גם בלי נתינת התורה. השכל האנושי מספיק כדי להסיק לבדו את כל דברי התורה. מעניין, זה אופטימיות עצומה של, רבנו סעדיה. כן, שהוא מניח שיש התאמה בין התורה לבין הטבע, בין התורה לבין השכל, ושיש מספיק שכל באדם כדי לעשות את זה לבד. זה, לא יודעים על איזה בני אדם הוא מדבר, הוא מדבר על בני אדם תיאורטיים לגמרי, אבל זה מה שאומר רבנו סעדיה. אבל הוא מוסיף, אבל כדי להגיע לזה, זה היה לוקח כל כך הרבה זמן, שבינתיים האנושות הייתה נכנסת לסבל כל כך גדול, שברחמיו הרבים הקדוש ברוך הוא הקדים את מתן תורה. לתקופה שבה עדיין אין יכולת באדם להגיע לבד לדברי התורה. במילים אחרות, תורה ניתנה לפני הזמן. אם היא ניתנה לפני הזמן, היא יוצרת באדם אי נוחות. אנחנו רואים שיש באדם נטייה לדחות דברי תורה. אנחנו לא מעוניינים במה שהתורה אומרת. כן? אומרים התוספות, מי שמצווים אותו, הנטייה הטבעית שלו זה לעשות את ההפך. לפי העיקרון, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אומר התוספות, למה הוא יותר גדול? בגלל שיש לו יותר יצר הרע לא לעשות. למה אם אתה מצווה עליי אני לא רוצה לעשות? כי אף על פי שאני יודע שמה שאתה אומר הוא דבר אמיתי, הוא דבר טוב, אבל למה אתה כופה את זה עליי? ולכן אנחנו רואים שהתורה כוללת בתוכה דברים שהם אומנם טובים, אבל האדם איננו מעוניין בהם. זה כתוב בספר ירמיהו. כתוב בספר ירמיהו, הנה ימים באים נאום השם, זה בפרק למד א', הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. מה זה הברית החדשה שהקדוש ברוך הוא עתיד לכרות איתנו? לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. כן, כלומר, יש ברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בזמן יציאת מצרים, וזה היה ביום שהוא החזיק בידינו. מה זה להחזיק בידינו? שזה כמו זקנה שמכריחים אותה לעבור את הכביש. אבל זה טוב לה, כן, אבל היא לא רוצה שיכריחו אותה. אז ברגע שזה היה יום החזיקי בידם, מה אתה חושב שחיכיתי לך? אפשר. לא, לאט לאט. בן אדם זקוק. טוב. אז בקיצור, כיוון שזה החזיקי בידם, התוצאה היא, אפשר להמשיך? כן. אשר המה הפרו את בריתי. כך אומר הכתוב, ביום החזיקי בידם להוציא מארץ מצרים, ואשר המה הפרו את בריתי. כי ברגע שאתה מכריח מישהו לעשות משהו טוב, אתה נותן לילד סוכריה בעל כורחו. הוא אוהב סוכריות, אבל זה בעל כורחו, הוא זורק את הסוכריה. אשר המה הפרו את בריתי. ואנוכי בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי? לישון בעלות. הראיתי להם פה מי הבוס. כלומר, מזה אלפי שנים, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, יש משחק של הורדת ידיים. מי יותר חזק? לפעמים הקדוש ברוך הוא מצליח לכפות את תורתו עלינו, לפעמים אנחנו מורדים בו. נכון? זה...
כישלון של הבחירה החופשית של האדם.
למה יש כישלון של הבחירה החופשית של האדם? מה זה קשור לבחירה חופשית? אז אנחנו מדברים פה על נתונים. וכי אינך יודע, אחרי כל השנים שאתה לומד כאן, שיש הבדל בין כפיית נתונים לבין חופש התגובה? זה יבוא. טוב, אז אני שוב חוזר לדברי ירמיהו. הנה ימים, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כי זאת הברית אשר אעשה להם אחרי הימים ההמה. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם אלוהים, ומה יהיו לי לעם. כלומר שהתורה במקום להיות כפויה מבחוץ, תנבע מעצמיותם של בני ישראל. זה יבוא מבפנים. אם זה בא מבפנים, אז אני אפילו לא צריך שילמדו אותי יותר. לכן המשך הפסוק, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כלומר, יפסיקו אפילו ללמד. כלומר, לא רק הכפייה החיצונית הטכנית תתבטל, גם הכפייה שיש בעצם זה שאדם מלמד את חברו. כי גם ללמד זה סוג של כפייה. מסיבה פשוטה. אם מה שאתה מלמד אותי לא מתאים לי, ברור שאני לא רוצה. ואם מה שאתה מלמד אותי מתאים לי, אני צריך לדעת את זה לבד, אני לא צריך אותך. לכן אומר הכתוב, לעתיד לבוא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. יוצא לפי זה, שמה שרבנו סעדיה גאון אמר, שהתורה יכולה להיות מוסקת על ידי השכל האנושי, זה אומר שאחרי 1,000 דור, אחרי 25,000 שנה, כבר אין צורך במתן תורה, כי התורה באה מהמציאות. בסדר? אבל בינתיים אין ברירה. בינתיים מוכרחים לדחוק את נפש האדם ולהכריח אותו לקבל את התורה, ויהיו מזה נזקים. אבל הנזקים, בחשבון כולל, שווים. בסדר? כדאי שיהיו הנזקים האלה. אבל אחד הנזקים זה שזה ילקה את כוח המדמה. את רוח הקודש של הכוח המדמה. כן, בבקשה. ודאי שיש טענה. נכון. נגיד ככה, יש נסיבות מקילות. להגיד שאין טענות זה לא נכון, כי האדם צריך להבין שנכון שזה לא מתאים, אבל בכל זאת, יש סיבות טובות כן לקיים את התורה. כן, אבל אם הוא מבין שפיזיקה זה חשוב, נגיד, אז הוא כבר, הוא צריך לדחוק. זה כמו שמשל, יש תרופות שאני צריך לקחת, אני מאוד לא יודע, תרופה נורא מרה, אבל אני יודע שזה טוב, אז אני לוקח. אבל היה עדיף שהתרופה תהיה מתוקה. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. אבל אתה צודק, יש קצת מסיבות מקילות. אז אני שוב חוזר מתחילת המשפט עכשיו. כוח המדמה הזה, הוא הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שאיפת רוח הדעת העליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוא הוכרח להקדים. כן? כלומר, התורה הייתה צריכה להינתן מוקדם, ולבוא לעולם מפני שלא יוכל העולם להתקיים עד 1,000 דור בלא אור תורה. אתה מבין? הרב מניח שאנחנו מכירים את הגמרות. לכן הוא מקצר. שהיא אוצר כל הדעת. מכל מקום, יסודו היסודי נשאר בישראל. כן? היסוד היסודי, מעניין הביטוי הזה, יסודו היסודי של רוח, של כוח המדמה, עדיין הכישרון הזה לא עזב לגמרי את האומה. כן. מה הפירוש המילה יסוד? הרב קוק, כשהוא אומר את המילה יסוד, מתכוון כמו בתורת הקבלה. כוח האפריה, המוליד, נקרא יסוד. כן? כלומר, זה לא סתם שארית, אלא זאת שארית פוריה, שיכולה להוליד אחר כך הערות גדולות. והקורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי. כן? הרי לעומת כוח המדמה שיש אצל אומות העולם, שעוסק ביופי כאסתטיקה חיצונית, אצלנו היופי הוא בא מבפנים. כן? יש סוגיה במסכת נדרים על אדם שנדר מאשתו שבגלל שהיא מכוערת. כן? אדם שנודר מאשתו, לפי ההלכה, אם לא מצליחים למצוא פתח של היתר, הוא חייב לגרש אותה. אז בא אותו אדם שנדר מאשתו בגלל שהיא מכוערת, הוא בא לבבא בן בוטה. אז בבא בן בוטה נמצא למצוא פתח להתיר את הנדר. אולי יש משהו באשתך שהוא יפה ולא שמת לב. אז אומר, אולי השערות שלה יפות. אומר, רבי, שערה כמו קש. אז אולי עיניה יפות. רבי, עיניה טרוטות. אז אולי האוזניים שלה... מה? טרוטות. טרוטות זה עגולות כאלה, לא משהו. אז הוא אומר על האוזניים, לא יש לה אוזניים כמו חסה, אולי האף. בקיצור, עוברים שם על כל הגוף שלה, כל חלקי הגוף של אשתו, והכל על הפנים. בבא בן בוטה אומר, ומה שמה? אולי השם שלה. אומר, לכלוכית שמה. אומר רבי בבא בן בוטה, שמה נאה לה. והתיר את הנדר. זאת אומרת, היא יפה ביותר. היא בדיוק מה שהיא. זה היופי. היא מתאימה לעצמה. אז גם פה אומר הרב, הקורטוב הפנימי שלו הוא באמת יסוד כל היופי. לא רק האסתטיקה היוונית שיש לה כללים ברורים שניסחו אותם באולימפיה. הוא מתגלה על ידי חזיון הנבואה, שאור הקודש מתלבש בתוכו, וביד הנביאים אדמה. מה זה יד הנביאים? זה הכישרון שיש לנביאים להתנבא. יד במובן של ידית, שבה אוחזים בדבר, וזה מתמלא בכוח הדמיון. יש פה שאלה. רבנו סעדיה גאון הוא מאבות החלוקה של מצוות שמיות ושכליות. כיצד הדבר מסתדר עם דעתו בניין ידיעת התורה כולה טרם נתינתה? שאלה מעניינת. כנראה שרב סעדיה גאון מתכוון שאחרי 25,000 שנה, גם השמיעיות מפסיקות להיות שמיעיות. הן הופכות להיות שכליות. טוב. ובכל זאת, מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של האספקלריה שאינה מצוחצחת. ומפני זה, הרי שכל הנביאים ניבאו באספקלריה שאינה מהירה, חוץ ממשה שניבא באספקלריה המהירה. למשל, אם תשאלו את הגויים, מה הם אומרים על התנ"ך? מה הם אומרים? אחלה ספר, נכון? מאוד מתלהבים. מאיזה חלקים של התנ"ך הם מתלהבים? הנביאים, עמוס, מיכה, ישעיהו, וואו, 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 איזה נביאים יש לכם, משהו, איזה דברים יפים, צדק סוציאלי, דבר השם, משהו, שלום עולמי. ומה עם תורת משה? תורת משה זה דינים, הלכות, זה עין תחת עין. כן? ככה הם אומרים. כן? הם שמים את הנביאים במדרגה גבוהה יותר מהתנ"ך. מדוע? כי זה גבוה מדי בשבילם. זה כל כך גבוה שאין להם אחיזה בזה. לעומת זה, ההיקף המוסרי, הפיוטי שיש לנבואת משה, שזה הנביאים שהם תלמידי משה, זה אומות העולם, יש להם כן איזשהו יחס, איזשהו קשר לזה. כן? לכן הם קוראים לתנ"ך הספרות העתיקה של היהדות או משהו כזה. אז גם פה אומר הרב, ובכל זאת מונח גם בנבואה יסוד הצמצום של אספקלריה שאינה מצוחצחת, ומפני זה קרובים אומות העולם לקלוט קצת מנערת הנבואה, רחוקות הן מן אור התורה. יש ביטוי כזה, אם במחתרת ימצא הגנב, דמים לו. מסבירים הדרשנים מה זה במחתרת, מח זה 48. 48 נביאים עמדו להם לישראל. תרת, מלשון תורות. הם שמים את הנביאים לפני התורה, מח, תרת. אז הם גנבים, הם גנבי אורות. אם במחתרת ימצא, הגנב. אז הוא גנב, כן. אבל ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה, ההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתפזר כל זמן שאין העולם ראוי להגד הכל בשכל העליון, מוכרחת היא חוכמת התאה, למלא את המקום אשר המדמה ומלבישה הרבה ומבצרת מידת הדין בעולם על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים בחיי כל יחיד וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. מה? אומר הדמיון, הרב אומר, הדמיון זה הקליפה החיצונית, הנמוכה של החיים. נבואת משה זה הרבה יותר גבוה מזה. מצד שני, העולם הזה בנוי על מה? על דמיון. כן? הרי אנשים רוצים רכוש. רכוש זה דמיון. אנשים רוצים הרבה מאוד דברים בחיים שהם פרי הדמיון. היופי, ההנאות, כל זה דמיון. אבל זה מה שמבסס את העולם הזה. לכן מוכרחים להשתמש במה שקרה חוכמת התאה, חוכמת תחתונה, לעומת חוכמה עדיונה שהיא תורת משה. כן?
למה הנאות זה דמיון?
לחושים, אבל החושים הם גם דמיון. כלומר, נותנים לאדם דמיון של שלמות. כשמצד האמת, אין פה אלא סיפוק של צורך. זה לא שלמות אמיתית. זה לא רע, זה מותר, זה בסדר. אבל זה לא חוכמה עליונה. החוכמה העליונה היא חופשית. היא חופשית למעלה מכל הצרכים. ברור. ולכן משה פרש מן האישה וכו'. כן. זה בדיוק מה שהוא אמר. הנבואה, לא נבואת משה, היא נמוכה יותר, והיא מתערבת עם החיים. והיא נדרשת גם לאומות העולם. זה מה שאומר הרמב״ם. ומורה נבוכים, שנבואת משה היא בלי דמיון בכלל. אגב, תשים לב לסגנון של התורה, סגנון בהיר, אין דמיון. תקרא את ישעיהו, מלא דמיון.
יש כמה קטעי שירה.
יש כמה קטעי שירה. נכון. כמה, כמה כבר. יש שלושה, ארבעה. זה לא... נכון. הוא גדול ממשה בפרטים. זה כמו שאמר הספרי, זה כמו אחד שהטבח של בית המלך, הוא יודע בדיוק כמה בשר, כמה ירקות, כמה בצל נכנס למטבח. ואילו השר שאוכל את כל זה לא יודע. אז בלעם הוא דומה לטבח. לכן הוא יודע מה שמשה לא יודע. בסדר? עכשיו, כל זה מביא אותנו להסבר של דבר מאוד מעניין. כן? ואולי נקרא עוד פעם את המשפט כדי שזה יהיה ברור. שאלה מאיפה להתחיל. אבל, לייסוד ביסוסה הגשמי של האומה, הרי אתה לא יכול לבנות את האומה על יסוד תורת משה בלבד. לכן משה גם מת במדבר, לא נכנס לארץ. במקומו, אנשים קטנים ממנו, הם המיישבים את עם ישראל בארץ ישראל. מה זה קטנים ממנו? אנשים ענקיים. יהושע, עתניאל בן קנז, פנחס, אנשים גדולים. אבל ביחס למשה הם קטנים. נכון? אז מה שאומר כאן? ליסוד ביסוסה הגשמי של האומה וההתקשרות הארצית עם ארץ ישראל והתרתקות האומה אל עצמותה וצמצום כוחה שלא יתבזר. כל זמן שאינה עולם ראוי להגד הכל בשכל העליון. כן, הרי בזמן... כיבוש הארץ בימי יהושע, העולם היה במצב על הפנים מבחינה מוסרית ותרבותית. מוכחת היא חוכמת התאה למלא את המקום. אשר המדמה הוא מלבישה הרבה. והיא מבצרת מידת הדין בעולם על ידי ההתקשרות אל הקניינים הזמניים. בחיי כל יחיד, אין איש תחת גפנו ותחת תאנתו. נכון? זה מה שעסקו שם, נכון? הקניינים הזמניים. כל ישראל איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בכל המובנים, במובן גפן ועוד מובנים. וההתעניינות העמוקה של הכלל לחיי הרכוש והמשטר הממשלתי מצד עצמם. זאת הסיבה שכשנכנסים לארץ ישראל מתעסקים מיד בואו נראה, כשלא הגיע עדיין הזמן של כל התוהר להופיע אל המרומים הגבעתיים, נשלחו מאת יהושע שניים אנשים מרגלים חרש לרגל את הארץ ובאו לבית אישה זונה ושמה רחב. מה הוא אומר כאן? יש, הגמרא אומרת שרחב, אלה שהכירו אותה כשהיו מזכירים את שמה, כל האומר רחב רחב מיד נקרא שהיה ריגוש. אנשים היו מתרגשים מעצם השם שלה. מה כל כך מרגש בשם הזה? כן? כי זה הרוחב. הרוחב מזנה. הרוחב של מה? ארץ טובה ורחבה. לעומת המדבר. המדבר זה מקום שבו חיים חיי צמצום בהגדרה. הנבדים חיים ממש על מעט. ועם ישראל ישב עם משה במדבר, בעצם זאת הייתה הישיבה הגדולה בהיסטוריה. מוקפים בענני כבוד, בלי דאגות פרנסה, בלי דאגות אפילו לבגדים, גם לא אפילו צורכי הגוף, הכל היה מסודר. מה עושים? לומדים תורה כל היום, 40 שנה. זה מה שיש לעשות. צמצום נורא. יוצאים אל הארץ, איך אומר הנביא ישעיהו? אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך. כן, כלומר, נכנסים לארץ, נכנסים, יוצאים מהצמצום ונכנסים אל הרוחב. מה עושה הרוחב למי שלא רגיל בו? מזנה אותו. לכן באו בית אישה זונה, ושמה רחב. ברור? זה ההכרח כשנכנסים לארץ של התמודדות עם נפילה מוסרית. לכן זה היה מסודר ככה על ידי יהושע. עכשיו, שמה תגיד, בסדר, אז זה מחיר גבוה מדי. כן, המרגלים אמרו, רגע, אנחנו באמת לא רוצים. לא כדאי להיכנס אל ארץ כזאת שתגרום לנו את הנפילה הזאת. מה היה חסר להם? למרגלים? אה? מה היה חסר למרגלים? אמונה. אמונה. הם לא האמינו. הרי השם אמר שזה כדאי. מה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע שתיגרם להם נפילה מוסרית בכניסה לארץ? ברור שזה יקרה. זה כמו אדם שאומר, אני מפחד לצאת מהישיבה. כי אני אפול. נו, ברור שתיפול. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה? הקדוש ברוך הוא לא ברא ישיבה, הוא ברא את העולם. הישיבה זה מכינה, אבל ברור שהיציאה מביאה נפילה. מה עושים? אחר כך, מהנפילה הזאת מתרוממים. אז זה מה שכתוב כאן. כן? והכל נקשר בקודש ובטוב העליון. אבל מידת הדין מתעוררת, ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך.
זה המרגלים השניים הבינו את זה, ולכן הם באו לכתחיל.
נכון, נכון. אז המרגלים השניים הם היו בסדר. זה המרגלים של יהושע. כן, הרי יהושע שראה מה שהמרגלים הראשונים עשו, שולח בעצמו מרגלים. הוא מבין שזה מרגלים מסוג חדש. והכל נקשר בקודש ובטוב העליון, אבל מידת הדין מתעוררת. ויראת העונש האמיתית נצרכת לפי ערך השלטת כוח המדמה והתעמקותו. לכן באמת היה צריך שם שיקבלו זבתות עליונות, שהקדוש ברוך הוא היה שולח את האומות להקות בנו כל פעם ששרנו מאחרי השם והלכנו אחרי עבודה זרה וכו'. אבל בעצמיות החפץ האומתי לא נשלם אז עדיין הפרצוף הדמיוני לאחיזת הדעת בהגלמתו מצד אחד והיופי בכל תיאוריו מצד השני, וזה הושלם בימי שלמה. כלומר, החיבור בין היופי הדמיוני וצורכי העולם הזה לבין הקודש העליון, זה לקח 400 שנה להיפטר. אם נדייק, 480 שנה מאז יציאת מצרים, שהם 440 שנה מאז הכניסה לארץ. אז זה תהליך יחסית, נגיד, בעל אורך טווח בינוני. כן? זה לא טווח קצר, זה גם לא טווח ארוך מאוד, זה רק 440 שנה. תוך 440 שנה פותרים את הבעיה. מה קרה בימי שלמה? אז תבונה, שתיים נשים זונות לפני משפט מלך ישראל על יושב הכיסא השם. עכשיו, אם אנחנו מכירים את הסיפור שם עם משפט שלמה, המשפט הזה הוא מזעזע מהרבה בחינות. קודם כל, זה שיש זנות בעם ישראל. כשעצמו זה לא בסדר. ואז תבונה שתיים נשים זונות. זה ממש לא בסדר. ועוד שיש אחת שיש לה ילד והיא לא יודעת ממי הוא. עוד חילול השם. וזה שהיא נרדמת עליו בלילה והורגת אותו, חילול השם, בריבוע. זה שהיא מחליפה עם התינוק של השנייה, איזה חילול השם בשלישית. ועוד כל הסיפור הזה יוצא לתקשורת, מגיע עד המלך, כל העולם שומע, חילול השם, חזקת ארבע. ומתוך החילול השם הנורא הזה, יוצא קידוש השם אדיר של גילוי חוכמת אלוהים של שלמה. זאת אומרת שכביכול כל זה היה כדאי, כדי שבסוף יתגלה הקודש העליון. אז מה שאומר כאן? כן, זה הושלם עם שלמה, אז תבונה שתיים זה נוזות לפני מלך, משפט מלך ישראל היושב על כיסא השם. אותו דבר, לא, זה יותר מזה, שחוכמת שלמה יודעת לפתור את הבעיה. שלהן, שלהן, כן. כלומר, שהיותר עליון מתחבר אל היותר נמוך. כן, על ידי ההתערבות של אנשים, עכשיו, אומנם, עכשיו, זה נחמד מה שאומר, אבל כמה זמן זה יחזיק מעמד? מעט זמן. עד ששלמה גם הוא נופל, נכון? אומנם על ידי ההתערבות של הנשים הנוכריות עם חולשת הכוח להקל דברים זרים, יצאה הרשעה שגרמה לייסוד כרך גדול של רומי. הגמרא אומרת, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, והעלה סרטון, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. כך כתוב. רומא מתחילה, התשתית לרומא, זה מתחיל בימי שלמה. שמה יש בימי שלמה? הוא לא מסוגל לעכל בתוכו את בת פרעה. היא משפיעה עליו במקום שהוא ישפיע על מצרים. זאת אומרת, יש איזה כישלון מולד בניסיון של ממלכת שלמה. מה הכישלון? למה זה בא? הרב מסביר לא את זה, את זה לא כאן, הוא מסביר את זה בלמהלך הידיעות בישראל, שהקדושה שהגיעה אליה ממלכת שלמה הייתה בכלל ולא בפרט. כלומר, מה שהגדול בימי שלמה זה השכינה, השכינה ששורה בכלל ישראל, אבל היחיד לא שותף למהלך. ואז היחיד נתון לכל ההשפעות הזרות של התרבות הסובבת, ולכן נפלה הממלכה. לכן היה צריך תיקון של בית שני. בבית שני היו, מה זה ספצים בענייני קדושת הפרט? חבל על הזמן. תקנו נטילת ידיים, טבילה, כל ההלכות המדוקדקות, שיצרו באופן פרטי אנשים צדיקים. אבל מה? שנאת חינם. דווקא היסוד הכללי היה חסר. מה שגרם לחורבן בית שני. ואז יש צורך לעשות סינתזה. בית ראשון ועוד בית שני יוצא בית שלישי. כי אחד ועוד שתיים שווה שלוש. נכון? לכן התהליך הוא יותר ארוך. המעבר מראשון לשני זה קצר מאוד. זה 70 שנה. כי מדובר מעבר מקצה אל קצה. מה שאין כן בית השלישי שהוא צריך לאכול בתוכו ההשפעות של הרבה בתים, אז התהליך הוא יותר ארוך. יוצא שמה שחשבנו שהתהליך מסתיים אחרי 440 שנה, לא מדויק. אחרי 3,000 ומשהו שנה, זה בא לידי גמר. נכון? ברוך השם שאנחנו כבר בשלב די מתקדם של כל הסיפור הזה. כן? אבל נגיד במבט אלוהי כולל, הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, הוא רואה דברים לאלפי שנים מקדימה, לפעמים מיליוני שנים מקדימה, אז אצלו הכל מסודר. כן? אבל קצת מזה אנחנו יכולים לקלוט. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, יצא הרשעה שגרמה ליסוד כרך גדול של רומי. וסינוני היסודות הוצרכו להאריך עידן ועידנים. כלומר, היה צריך כדי לטהר את היסודות האלה של הכוח המדמה, לעבור עידן, שזה בית ראשון, ועידנים, שזה בית שני. מאיפה לקוח הביטוי הזה, עידן ועידנים? דניאל, נכון? עד עידן עידנין ופלג עידן, ואז יש סיום של ההיסטוריה. עד שנתגרש כוח המדמה משליטה רחבה בגבול ישראל, ויצרה דעבודה זרה נעצר בדודה דעברה ונחיס יצרה. ולעומת זה, אבל בגלל זה יש לנו משהו בתוכנו שהוא סתום ואטום. איזה משהו שפעם היה פתוח בתוכנו, היה קשוב, עכשיו הוא נתון נעצר בדודה דעברה ונחיס יצרה. ולעומת זה, אין עוד נביא איתנו. כן? כלומר, כיוון שנתבטל היצרה, עבודה זרה, לכן גם הכישרון הנבואי נעלם מאיתנו. כי הוא נתון בדודה דעברה. אין עוד נביא איתנו, ולהבת אהבת האומה והארץ, איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה. ולכן, מה זה ארץ ישראל? אפילו אצל בני תורה, ארץ ישראל זה עוד מצווה. וחביב, נחמד שיש עוד מצווה. כמו שיש מזוזה יפה, זה גם ארץ ישראל יפה. כן? אבל זה לא מה שזה היה בימי בית הראשון, שעוצמת החיים מקיפה את כל מרחבי הנפש. כי הכל עכשיו נתון בדודה דעברה ונחיס יצרה. והדברים מקושרים עם צער העולם כולו. האם אני יכול לשאול אותך, אתה עם הכיפה, מה זה דודה דעברה?
דוד של עופרת.
עופרת, יפה. לכן הוא לא שאל, כי הוא יודע מה זה. טוב. והדברים מקושרים עם צער העולם כולו, עד שבאחרית הימים עקבות כוח המדמה מתגלים, ואהבת הארץ מתעוררת. כלומר, יחד עם הופעת הציונות, חזרה הרומנטיקה הארץ ישראלית. ודווקא אצל מי? אצל החילונים יותר. כן? זה כל השירים של משוררי הציונות הגדולים, אפילו של הטמאים שבהם, כמו צ'רניחובסקי, זה כל זה ביטוי להופעת כוח המדמה מחדש. שלא לדבר על התנועה הכנענית, כן. למה זה ירד? מה ירד? היום, מדוע הרומנטיקה הציונית נעלמה? פשוט, כי אנחנו מתקדמים בעוד שלב. העוד שלב מבואר בחלק הנקרא זרעונים, פרק ב', על חכם עדיף מנביא. בסדר? אבל, מה? התנועה הכנענית, זה יונתן רטוש ועמוס קינן, כל החבר'ה האלה, נכון? בשנות ה-40, הייתה קבוצה של אנשים בהתיישבות החדשה שאמרו שצריך להשתחרר מן הגלותיות. והגלותיות, זה חלק מזה זה הדת היהודית. כן? היהדות וזה זה גלות. צריך להקות שורשים באדמה הזאת, ואז הם יסדו תנועה תרבותית שקראו לה כנעניות. וזה בעצם המקבילה העברית של תנועת הבעף הסורית. שהיא בעצם תנועה לאומנית, שאומרת שיש יותר קשר בין כל יושבי הארץ, מאיזה עם שיהיו, מאשר בין היושבים כאן לבין הגולה. כן, כלומר, במקור התנועה הכנענית הייתה תנועה ימנית, זה דבר מעניין. כן? ימנית, חילונית. כן, הרב צבי יהודה הייתה לו חיבה לתנועה הכנענית, מצד שלילת הגלות שבה. כן. אז, אבל... עכשיו אנחנו בשלב מתקדם יותר, שמתואר בזרעונים בהמשך, של התאחדות, סינתזה, בין ההתעוררות של רוח הקודש, דרך הספרות הרומנטית הציונית, לבין הרוח הפרטית של ההלכה, והסינתזה תיצור את הופעת נבואת משה מחדש. בסדר? זה תהליך דיאלקטי קוראים לזה. כן. יש פה הערה. שלום הרב. למה מרגלים חרש, שמיעה, לבוא למרחב ראייה, תודה? כן, זה בדיוק זה. מפסיקים לשמוע את דבר השם, כי באים עכשיו לראות את הארץ. זה בדיוק זה. זה מה שהרב מתכוון. ממשיך הרב. מתראה הדבר בשמריו. כן, בהתחלה זה בצורה מקולקלת, עם הרבה שמרים. אבל עומד הוא להזדקך, הקטון יהיה לאלף. והצעיר לגוי עצום. אני השם בעיתה אחישנה. מסביר הגאון מבילנה מה זה בעיתה אחישנה, בזמן הבעיתה תהיה החשה פנימית של התהליך. בעיתה אחישנה. אומנם הדרשה בגמרא אומרת זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. אבל אומר הגרא, אם מקרה יוצאים מדי פשוטו, בעיתה גם כן יהיה אחישנה. והגרא גם אמר שצריך לברך ברכת התורה גם אם אדם לא מוציא מפיו. כן? הוא אמר, נו אז מה? הגרא לא ידע גמרא? ודאי שהוא ידע את הגמרא. בסדר? לפי זה, אם חוזר רוח הנבואה, אז היא יכולה צריכה לחזור גם עבודה זרה. תשובה, לא, מה פתאום? כי בינתיים עברנו יותר מ-2000 שנות חוכמה. אז החוכמה מסננת את הנטיות הרעות האלה. מובן? לא, בסדר, אבל כשחוזרת הנבואה, אז היא כבר חוזרת בניקיונה. ואז היא עושה שזה מדרגה יותר גבוהה. זה לא שאין כל מיני קליפות, היום בניו אייג' אתה רואה כל מיני דברים כאלה. אבל מה זה, זה פינאץ לעומת מה שהיה פעם. כן, טוב. אז זה ברור מה שאומר כאן הרב, על הכוח המדמה, תולדות הכוח המדמה. זה בעצם, מה שהרב עשה לנו כאן זה שיעור בהיסטוריה רוחנית של הכוח המדמה. שהוא עובר עליות וירידות עד שהוא מזדקק ומדמה. והופך להיות הנבואה בתהרתה באחרית הימים. פרק י' ת'. טוב, פרק י' ת' הוא ביקורת מחדש על הנצרות. כן? זה שוב, יש מדי פעם בתוך ישראל ותחייתו פרקים שבהם הרב קוק מבקר או מתמודד עם הטענה הנוצרית. חלק מהטענה הנוצרית זה שהיהדות היא יותר מדי דקדקנית. כלומר, יהדות זה מדכא את הספונטניות של הנפש, את ההתפרצות, אפשר לומר, של רוח הקדושה שבאדם, של דביקות אלוהים שבו, ואומרים לו, לא, 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 זה צריך לשים את התפילין בדיוק פה ולא שם. תעזב אותי פרטי. כן? כך אומרת הנצרות. כן? עכשיו, נטיות כאלה קיימות בעם ישראל גם בלי קשר לנצרות. הנצרות היה אחד ביטויים הקיצוניים של הדבר הזה, אבל מדי פעם מוצאים את זה, בין היתר גם בחסידות, כן? נטיות כאלה של זלזול בפרטים. כן. לא יודע. נכבד הוא הרצון הטוב, הנה אומר הרב, נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו. יש לי רצון טוב, יפה מאוד, כל הכבוד, אנחנו מעריכים. זה לא נאמר בציניות, זה נאמר באופן אמיתי. כן, הספונטניות הזאת היא דבר חשוב ורצוי. יש אפילו דבר כזה במידות. למשל, אברהם אבינו הייתה לו מידה נפלאה, מידת החסד. אבל זה לקח זמן עד שמידת החסד הזאת הבשילה למידת חסד בריאה. למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני הולך להשמיד את סדום. אומר אברהם, מה פתאום? מה זה מה פתאום? חייבים להשמיד את סדום. כי אם לא תשמיד את סדום, סדום תשמיד את העולם. אבל אברהם אומר, אני לא יכול לקבל את זה, שעושים משפט. תן להם לחיות. אבל מה, אם ימסו משהו לעשות רע? כלומר, יש איזה בירור שנעשה אצל אברהם, של ההתמודדות בין החסד לבין האמת המוסרית. אז גם פה, נכבד הוא הרצון הטוב הפונה לאלוהים בעומק שאיפתו, אבל מה יעשה הרצון לבדו בחיים? על כן, כל זמן שאינו מתנשא הדרוממות או רדעה, להקשיב לחוכמה עליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים. רק לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. כן. אני רוצה שיהיה טוב, אני נחמד איתך. זה חלק מהביטוי, זה לא הכל, זה חלק מזה. נכון? כן, נכון, גם זה. אבל תראה, יש הרבה אנשים אומרים, תשמע, יש לי שכנוע פנימי עמוק שזה כך. אתה יכול להביא ראיות? לא, אני לא יכול. אבל יש לי שכנוע פנימי עמוק שזה כך. ואז מה? זה מספיק? לא מספיק. נכון? זה מה שאומר כאן הרב. מה יעשה הרצון לבדו בחיים? על כן כל זמן שאינו מתנשא הדרוממות או רדעה, להקשיב לחוכמה העליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים. רק לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. כן, זה רומז לאותה אגדה על ישו. שזקף לבנה והשתחווה לה. מה זה לבנה? זה חלק מבניין, זה לא כל הבניין. יש גם בגמרא במסכת ברכות ש... כן, זה הלבנה שלו. זה כמו שגם בגמרא יש לגבי, יש סיפור בפרק הרואה במסכת ברכות על רבה, שהיה לו חלום. מה הוא ראה בחלום? שהבית שלו נפל, ושהוא הפך להיות ערימה של לבנים, וכל אחד בא ולקח לבנה. אמר לו בעל הפותר חלומות שתורתו תתפזר בעולם. כן? כלומר, הבית שלו זה הבית שבו הוא לומד תורה, והתורה שלו, כל אחד לוקח מזה משהו. מסביר הרב קוק שם, בעינייה, שרבה היה אדם גדול מאוד, שכל חלקי תורתו היו, היו חלק מבניין אחד גדול. כל הדברים שרבה אמר, למד, כל מה שהוא עשה, זה היה חלק משיטה. אבל אנשים שהם קטנים מרבה יכולים כל אחד לתפוס רק חלק. לכן זה כל אחד לקח לבנה. רואים את זה גם של אנשים גדולים. אדם כמו הרב קוק למשל. אדם כמו הרב קוק הוא היה גאון בהלכה, באמונה, בשירה, במוסר, בפעילות ציבורית, בפסיקת הלכה, בקיצור, בהרבה מאוד תחומים. הוא היה ענק. והיו לו תלמידים שאחד היה תלמיד שלו בהלכה, אחד בפלפול, אחד בשירה, אחד בזה, כל אחד תפס נקודה אחרת.
שירה?
ודאי, יש אנשים, כמו אורי צבי גרינברג למשל, הושפיעו מאוד מהשירה של הרב קוק. כן, כלומר, יש אנשים שתפסו את הרב קוק כמשורר התחייה. ואז כל אחד ואחד, ויש בהנהגה ציבורית, רבנות, ישיבה, כל אחד לקח מן הרב קוק מה שהוא יכול היה לקחת ממנו. יש כאלה שעשו את היסוד הלאומי, יש כאלה שעשו את היסוד האוניברסלי. זאת אומרת שזה לבנים. אז מה שהרב כאן גם כותב, על פי אותו עיקרון, כן, שעל ישו שלקח לבנה אחת, במקום לקחת את כל הבניין. פה במקרה הזה, לפי הרב, הלבנה שמדבר עליה זה הרצון הטוב. כן. זה נושא מעניין, אבל זה לא הנושא. נכון? לשבור, הכוונה ליזון, כן? לשבור בר. לא שהוא שובר שחותך, אלא שובר, כמה שהוא ניזון מזה. לשבור בתוך הבאים, בשבר אשר הם שוברים. על כן, כל זמן שאינו מתנשא עד רוממות אור הדעה להקשיב לחוכמה העליונה, אינו יכול לפלס נתיבות החיים, רק לבנה עזובה ישבור לו, שלא תוכל להצטרף לבניין גדול. אם הרצון המשולל מאור עליון יותר ממנו, מתגבר להרחיב צעדיו בצורה מתרחבת עד שלא ישאיר מקום לאותה הדאגה המדייקת כל פעולה וכל ניתוח של מחשבה והנהגה באורחות החיים. אז יונק הוא זה הרצון עצמו עם כל נטייתו שבלעה ניצוצים טובים מצינור בלתי טהור שזוהמת הנחש יכולה להיקלט בתוכו. רצון ללא חוכמה הופך להיות נחש. בייחוד כל זמן שלא עלה הרצון הנטייתי ולא דבק באורח החיים, שמשם חוקי החיים נחצבים, עלול הוא לכל שינויים. מעומק טוב יכול הוא להיות נידח לעומק רע. שמה כוונת הרב כאן לרמוז להוגים כמו ניטשה ולשופנהאואר, שהם גם כן, שופנהאואר במיוחד, שדיבר על הרצון כבסיס כל המציאות, אבל רצון ללא חוכמה. לכן הרב קוק מכנה אותו באורות הקודש בשם תנין עיוור. תנין עיוור. לאומה, וכן ניטשה, שאצל ניטשה, מה? מה יש? אצל ניטשה יש גם נטיות חיים גדולות, אבל ללא מוסר. ואז מגיעים לעומק רע, מה שעשו מניטשה במיוחד. כנסת ישראל, אשת חיל היא. נאמת היא, נמנה היא מעומק רצונה לאותה ההורה האלוהית, שממנה חוקי החיים כולם נחצבים. ובדרך תורה תומכת היא אשוריה. כלומר, לעומת זה כנסת ישראל, היא מחברת את נטיית החיים, את עומק הרצון והדבקות, מאותה חוכמה העליונה שמשם באים החוקים. תורה. מחזקת היא את עמדתה בידיעתה העליונה כדבר השם. ברית עולמים לא, ולא תתה אוזן לכל חולם חלום, לכל מסית ומדיח. גם אם יתלבש בלבושים של תגבורת המיית רצון לטוב ולדבקות אלוהית. למי הוא מתכוון כאן? מי זה החולם חלום שמסית ומדיח ומתלבש בלבוש של דבקות אלוהית? ישו, ודאי. אם רק ייגע בדרך השם המסורה, אם יפגום באור תורת חיים. כן, הרי מה הייתה הטענה נגד ישו? שהוא זלזל, הוא לעג לדברי חכמים. לא שהוא לעג לתורה בכללה, אבל הוא לעג לדברי חכמים, לדקדוקים של החכמים. וכל הולכת היא בדרך ניצחונה הפנימי, כנסת ישראל. אמנם, חלק העמים לא יוכל להיות יותר מרומם מהמיית רצון בנתי האלוהית. כן, אז אצל הגויים דווקא זה מתאים. זה מה, הדיבורים של ישו נגעו לאוזן שלהם, ללב שלהם. אבל כמה מסתבכת היא הנטייה הזאת שם, וכמה משתנה היא בערכיה, כמה פלגים אחורים של שטפי אליליות נשפחים בה, וכמה חלש כוחה של נטייה חלשה זו, הנשענת על נטיית לבב אנוש אנוש, למלא את התפקיד העולמי הגדול של שפיטת עמים מישור. זה במילים אחרות מה שאמר הרמב"ן, למלך ארגון, יעקב השני, שאמר לו, כן, שהוא שמה ישב בין הרמב"ן לבין הדומיניקנים. והדומיניקנים, ביניהם איזה יהודי מומר בשם פריי פאול, הביאו ראייה מהתלמוד שהמשיח כבר בא. אמר לו הרמב"ן למלך, קראתי אצל הנביאים שכשיבוא המשיח לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. והלא מאז שהתפשטה הנצרות בעולם, נשפך יותר דם מאשר מקודם, ולא עוד, אלא כמה יקשה לך, אדוני המלך, לך ולאביריך, אם לא תלמדו עוד מלחמה. זאת אומרת, שהמציאות של הנטייה הרצונית הגדולה הזאת, איננה יכולה לשפוט עמים מישור, אלא היא משאירה אותם בתומתם. האם זה אומר שאין לזה כל ערך? לא, יש לזה ערך, ויש לזה תיקון. כיצד? כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.